כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו.
ערב שבת בין השמשות, פרשת לך לך, הפרשה שמטווה את הדרך של בני אברהם לדורי דורות, ליצור תרבות שיש בה מסע תמידי של חיפוש ושאלות. מסע של לך לך מארץ לארץ, מתרבות לתרבות, מסע שמתחיל בהליכה פיזית וממשיך אל דרך קשה יותר. המסע של אדם לתוך ליבו, לתוך אחיו, לתוך משפחתו. מה קורה בבית? איך מקצרים את המרחק שבין שני אחים, שני עמים, שני מינים? אז אמרת יעל דקלבאום יצא למסע של תקווה בתוך הבית וחזרה משם עם תובנות. שבת שלום, יעל דקלבאום.
שבת שלום.
אז זה נכון, עשית מסעות? את בן אדם של מסעות?
במסעות כבר מהיום שנולדתי.
כן.
אבל המסעות שהפכו ממסע אישי למסע שאני עושה עם עוד הרבה אנשים, התחיל לפני 4 שנים.
ספרי לי על המסע הזה.
זה התחיל ממסע שעשיתי ביחד עם דפני ליף.
זו שהתחילה עם המחאה החברתית ברוטשילד, נכון. בזמנו.
חברה ממש טובה שלי. ואני רציתי ללכת לשיר לאנשים בארץ עם הגיטרה בצורה שהיא לא סלולה.
זאת אומרת, לא...
נפגש בלתי אמצעי עם אנשים.
לא באולמות, לא על במה.
לגלות מה מסתתר מאחורי הדרכים הסלולות. והייתי מדברת על זה איתה הרבה, ובאיזשהו שלב היא החליטה שהיא רוצה לעשות את זה איתי ביחד. ויצאנו עם קרוון, וזה הפך להיות מיני ודפני לעוד 40 אנשים.
בקרוון?
שני קרוונים, דוקטו, מפוצץ ציוד, מערכת הגברה, סאונדמן, טבחית, מפיקים, נשים וגברים מדהימים שהצטרפו, ובמשך 45
פשוט
יום.
פשוט חייתם בזה, כן?
חיינו בזה, ישנו בכיכר פיאצה בחדרה, ישנו בגן הציבורי בנהריה, היינו במטולה, היינו בלוד, היינו באלת. היינו באמת בכל הארץ, פגשנו אנשים דתיים, אנשים חילוניים, דרוזים, ערבים, והלכנו בעצם לגלות מה החלום של האנשים שחיים פה. הלכנו בעצם לשמוע...
כמו שעמוס עוז בזמנו עשה מין פה ושם בארץ ישראל.
דומה.
אז גם כן, גם רציתם לגלות.
מאיר אריאל.
מאיר אריאל, כן. זה, יש לזה מסורת למסורת
האלה. מסתבר.
כן.
ופה היו כלים שלובים, כי בעצם אני הבאתי את המוזיקה ככלי, ודפני הביא את השיח ככלי. והמוזיקה הפכה להיות איזה מין כלי בשביל לפתוח את השיח. לייצר איזשהו מצב של תודעת מרגרינה.
שאפשר, תודעת מרגרינה.
כן, שאפשר ללוש מחדש את המחשבות, ואולי להיפתח לאפשרויות אחרות של שיח. ובאמת נתקלנו הרבה פעמים בקושי. אחד הקשיים הכי גדולים שפגשנו זה כששואלים בן אדם מה החלום שלך, הוא לא יודע בכלל מה להגיד. נורא קשה פה לאנשים, להרים
לחלום.
את הראש. לחלום, כן.
צפרי זה... לי, צפרי לי על מפגש אחד מתוך המסע הארוך הזה ש... וואו, שקשק אותך, שלא לא נשארת אותו דבר.
היה איזה איש אחד, בכיכר פיאצה בחדרה, שישבנו שם אחרי ההופעה, אחרי כבר המפגש, בא איזה איש והתחיל להגיד משהו על הבני דודים.
על הערבים.
כן, הוא קרא להם הבני דודים, ושצריך להעיף אותם מפה.
את יודעת, אני תמיד, כשמישהו אומר בני דודים, אני כבר יודע שזה לא הולך
לא
להיגמר
חיובי,
טוב.
נכון?
כן, כן, זה לא חיובי דווקא.
זה לא חיובי. קיצור, לא יודעת למה, תפסתי אותו לשיחה 4 שעות. אני באמת בדרך כלל לא מתערבבת ולא לא ככה. 4 שעות דיברנו, ואני אומרת לו, אבל למה? אבל למה אתה כל כך חד משמעי לגבי זה? ויש כל מיני אנשים, ככה לפתוח לו את הראש וזה, והוא כל הזמן הולם. והתווכחנו, והוא לא עזב אותי, ואני לא עזבתי אותו. דיברנו עד 4 בבוקר. בסוף שרתי לו שיר.
איזה שיר?
שיר שכתבתי, עד אשר נשמע. ואז הוא בכה. והכל השתנה. ואז הבנתי משהו על מוזיקה. ממש הבנתי מה מוזיקה יכולה לעשות. אתה יכול להתווכח שעות שיחה אינטלקטואלית, ואז אתה לוקח את הגיטרה, אתה פורט איזה משהו, זה פורט למישהו על הלב, והוא נזכר. באפשרות אחרת.
שזה מזכיר. זה מזכיר. הצלילים מזכירים
כן,
משהו.
כן, זה מחבר אותם. כן.
ואז מה? בעצם הבנת שיש לך פה משהו שאת רוצה להפוך את זה לשליחות?
הבנתי שמוזיקה היא לא רק...
למסע שאת עושה כל הזמן?
הבנתי שמוזיקה היא לא רק כלי בידורי, היא לא רק מקור פרנסה, אלא היא ממש כלי שיכול לחבר בין אנשים, זה כלי שיכול לשנות מציאות, זה כלי שפותח תודעות, והכי הרבה הוא פשוט מחבר לבבות. ומאז המסע הזה אני משתמשת במוזיקה ועוסקת במוזיקה ממקום של לא רק לשם המוזיקה אלא למען המסר שאני רוצה להעביר דרך המוזיקה.
כן, אנחנו תכף נדבר גם על על המסע הגדול והמרשים מאוד שאת עושה עם נשים בארץ, יהודיות, ערביות, מכל מיני קבוצות אוכלוסייה וגם בעולם.
נכון.
שנקרא נשים עושות שלום, וזה באמת משהו שגם פרסם אותך ויצר לך תעודה מאוד מאוד גדולה, אבל יש לנו פרשה מאוד מאוד מעניינת. אז בואי רגע נסתכל על המסע שהתחיל את כל המסעות האלה שאנחנו מדברים עליו, המסע של אברהם אבינו. בא לך לקרוא אולי מהמקרא, פרשת לך לך?
בכבוד.
בבקשה.
ויאמר
אדוני
אל אברהם, לך לך מארצך, וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, והיה ברכה.
איזה יופי, אה? איזה פסוקים יפים. לך לך.
כן.
ככה מתחיל הסיפור היהודי. תלך.
לך לך.
תעזוב את המקום הבטוח, המוכר.
כן.
עשית את זה, עשית את זה מעבר למסע הזה של גם בחיים, גם מבית הילדות, מבית ההורים. גדלת אצל מוזיקאי בעצם.
כן, אני לא התרחקתי מאוד מה... זה מעניין. כי אני גדלתי בבית חילוני, אז הסיפור שלי הוא קצת הפוך משלך. ו... ובאמת המקום של החיבור הרוחני ולגלות את האלוהות ואת הקדושה של החיים, זה לא בא לי מהבית.
לא ספגת את זה.
לא ספגתי את זה בבית. ספגתי המון
אביך, רק בואי נזכיר.
מוזיקאי, רופא שיניים.
ורופא שיניים.
נכון.
מנגן בנג'ו.
כן, ואיש, בלי לעשות מזה יותר מדי עניין, גם איש רוח. וגם אמא שלי בדרכה, כן? אנשי רוח, אבל לא התעסקנו בעומק של הרוחניות ו... פשוט חיינו. ודעות מאוד ליברליות, שאני חושבת שהדבר הזה מה שאפשר לי ללכת ולטור ולחקור, ולהבין שכל דבר אפשרי. גם דברים שאני לא יודעת. באמת החיבור לרוחניות ולאלוהות.
מה זאת אומרת חיבור לאלוהות? אתה היום...
זה חווייתי. אני...
מה את יכולה להגיד על זה?
אני יכולה להגיד שהם... אין לי שום ספק שזה קיים.
מה, אלוהים?
כן. עכשיו, לא כמו ש... לא הממוסד.
לא אלוהים של הרבנות הראשית, או כאילו, של דתיים.
כן. אני חושב שכאילו כל ניסיון למסד את אלוהים, זה כבר מאבד קצת מאלוהים. זו דעתי, אבל אני גם כן. בטוחה לאנשים שלא מסכימים איתי. זה פשוט לא מתאים לי. אני חושבת שזה דבר כל כך גדול וכל כך... מעבר ליכולת שלי לתפוס, וכשנוגעים בזה באמת, אז זה פשוט מפצח כל, זה מפוצץ כל דבר אינטלקטואלי שאפשר להעלות על דעתנו. זה פשוט הרבה יותר גדול מהמוח שלנו.
איפה חווית את זה?
גם עם עצמי, הרבה ביצירה, והרבה במפגשים.
מה, תוך כדי נגינה, מוסיקה?
כן, בניגון מאוד מביא את זה. הרבה פעמים אני ממש, בעיקר בשנים האחרונות מרגישה שכשאני עושה מוזיקה באמת, זה לא אני עושה את המוזיקה, אני פשוט, המוזיקה עוברת דרכי.
את בעצם כלי.
מקבלת את המוזיקה, ואני מעבירה את המוזיקה. בשנים האחרונות אני חווה את זה בהופעות, שאני מרגישה שאני לא רק שרה לאנשים, אלא אני מייצרת איזשהו משהו. כאילו, ואני, זה לא אני מייצרת, וכמה שאני מנסה לשלוט בזה, אני חוסמת את זה, אני חונקת את זה. אז אני עובדת מאוד עם המקום של להרפות את עצמי לתוך הדבר, לאפשר לו לעבור, ואז קוראים כל מיני דברים מאוד מעניינים ויפים בהופעות.
למשל?
למשל, ניסים, ממש ניסים. היה איזה מצעד בברלין עם נשים. הרבה פעמים זה קורה עם האלמנטים, זה מתחבר למזג האוויר. קוראים כל מיני דברים, בעיקר עם תפילת האימהות. שבדיוק כששרים את השיר הזה קורה איזה משהו. פתאום היה שרב מאוד מאוד גדול בבית שען, בצעדיים נשים עושות שלום, והיה נורא 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 חם. וסבלנו מאוד מחום. ואז פתאום שרנו את השיר, וברגע שהגיע הסוף, התחיל הרוח מטורפת, ופשוט רווח לכולנו.
הייתה הקלה.
הייתה הקלה מטורפת, פיזית. היה מצב ששרתי את השיר הזה בגרמניה, ובדיוק, וכל ההופעה ירד גשם, ירד גשם, ירד גשם, ירד גשם, וסיימנו את האקורד סיום של השיר, הפסיק הגשם, יצא השמש. כל מיני דברים כאלה. ממש מרגשים, וכל פעם אני כזה מסתכלת על זה, ואני בפליאה. אני לא מאמינה שזה קורה.
זה מביא אותך גם לתפילה.
אני בתפילה. השיר קוראים לו תפילת אימהות. זה הכי תפילה. בתפילה, אני בתפילה.
תשמעי, אני כבר לא יכול להתאפק, אז בואי נשמע את תפילת האימהות. את מדברת על זה כל כך הרבה. אני רוצה פה רגע מיסטי, אבל בבקשה.
מיסטי?
כן. אם את יכולה.
אני לא יודעת אם אני, כאילו, ירד פה גשם.
משהו שיקרה.
זה תלוי בתאורן שלך.
אוקיי. בבקשה, תפילת האימהות.
רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנפנפת לצילי
נקודה היפהפייה הזו, נעצור לפרסומות וכבר נחזור.
אין כמו זמן כזה לפרסומות.
כבר נחזור. חזרנו אלייך, יעל דקלבאום, בין השמשות, פרשת תולדות, והשיר הנפלא שלך, תפילת האימהות, שגם ראינו ברקע את הקליפ של הצעדה של אנשים, שככה מתקרבות ויוצרות את המעגל העצום הזה. בעצם, הסיפור בפרשה הזו, נכון? כי פה זה מתחיל, הפיצול הזה, הפיצול בין העמים, המריבה על המקום, על האדמה. אז בואי נקרא ביחד מאיפה זה מתחיל. יש לנו בפרשה הזו את הסיפור של אברהם ושרה, שאין להם ילדים, שרה יקרה, ואז באיזשהו שלב היא אומרת לו, קח את שפחתי הגר, כדי שתהיה אשתך ויהיה לנו ילדים דרכה. ואחרי זה מה שקורה, אגר הופכת לאשתו של אברהם, אשתו השנייה, ונולד לה ילד, או יותר נכון, מתחילה את ההיריון, ושרה מתפוצצת. היא לא יכולה לעמוד בזה. בואי נקרא את זה בפנים. ושרה אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה אגר. ותאמר שרה אל אברהם, הננה הצרני, אדוני מלדת, בוא נא אל שפחתי, אולי בנה ממנה, וישמע אברהם לכל שרי. אני מדלג כמה פסוקים, ואז ותרא כי הרת, כן? שרה רואה שהגר נכנסה להיריון, ויבוא אל הגר ותהר, ותרא כי הרת, ותקל גבירתה בעיניה. זאת אומרת, היא מה? היא קצת... היא כבר לא שפחה.
כן.
היא לא שפחה. היא כבר אישה שמביאה לאברהם תכף ילד. ושרה לא יכולה לעמוד בזה. והיא רוצה לעשות משהו, והיא מענה אותה. היא מענה את הגר, ופשוט הגר בורחת. בורחת למדבר, בלי כלום, בלי מים, לבד במדבר. זה הסיפור של שרה והגר, שמפה הוא רק מסתבך והולך, כי זה רק הפעם הראשונה שזה קורה, זה יקרה עוד פעם בהמשך כשהיא תוליד את ישמעאל. זה הסיפור שעמד ברקע של של המסע הזה של הנשים?
המסע השני שנשים עושות שלום עשו לפני שנה, קראו לו מסע השלום.
כן.
והרקע באמת שהסיפור המקראי של שרה והגר, הוא ממש היה הנרטיב שסביבו המסע נבנה.
שמה בעצם אמרתם?
מה שקרה זה שבעצם שוב הגענו לים המלח, למקום הכי נמוך בעולם. שוב.
מי זה הגענו?
נשים עושות שלום. אני חלק מהתנועה, אבל יש נשים מדהימות שעושות עבודת שטח מטורפת. וגם בשיתוף פעולה עם נשים פלסטיניות, בעלות חזון מדהימות, נאורות ושוחרות שלום, שרוצות לראות את הסכסוך הזה מסתיים, ובעצם פעם בשנה, לפחות עד שנה שעברה, הצליחו להביא למצב שנשים פלסטיניות באות ופוגשות בשטח C, נשים ישראליות. ובאות גם נשים ערביות ישראליות, נוצריות, מוסלמיות, ובאמת נשים מהגדה המערבית הגיעו.
רק נשים?
רק נשים, יש קצת גברים, אבל זה...
בהפקה?
הם תומכים. 15% מתנועת נשים עושות שלום הם גברים.
אוקיי. Okay.
בעלים תומכים וגם כל מיני באמת גברים שמאמינים בכוח של נשים להוביל ובצורך של נשים להיות מעורבות בתהליכי
השלום. אז מה עושים תכלס? פשוט צועדות ביחד?
מגיעות לים המלח, מקום הנמוך בעולם. הקמנו את אוהל שרה והגר.
פשוט אוהל?
אוהל. והסיפור הוא, אנחנו הצאצאיות של הגר ושרה יודעות מה קרה, ואנחנו החלטנו לסיים את הסכסוך שהתחיל בין שתי הנשים האלה. שגרם בעצם לקרע של שני עמים. שהיום אנחנו צריכים ללמוד להסתדר על האדמה הזאת, שלשנינו, לשני העמים יש איזשהו טענה שזה שלהם.
אז מה קורה במפגש הזה? יש שיחות, סדנאות, שרים ביחד?
צעדה.
מה עושים?
צעדה, נאומים, סדנאות, שיחות, הופעות. לא היה הרבה זמן, אבל נוצר מצב שנפגשנו. כי הגענו למצב, 8,000 נשים.
8,000 נשים?
8,000 נשים נפגשו לכמה שעות, בניגוד לכל הסיכויים, ושהו יחד במרחב שהוא מרחב של שלום. אוכלות, שוטות, רוקדות, מדברות, מכירות, לוחצות ידיים. בוכות, עושות מעגלים, מדהים.
והשיר הזה נהיה המנון ככה של המצעת?
הוא הפך להיות המנון של תנועת נשים עושות שלום, ואחרי זה הוא גם הפך להיות סוג של המנון שלום עולמי, כי באמת התחילו להזמין אותי בעקבות הקליפ, נשים בספרד, ברזיל, מינכן, ברלין, איטליה.
למה הן צריכות לעשות שלום? מה יש להם
שם? בכל מקום יש להם את הסיבות שלהם.
כל מקום יש סכסוכים.
כל מקום יש אלימות, סכסוכים, בעיות, דברים שנשים מרגישות שדי, הן חייבות לעשות משהו, ודי. ושלא לדבר על ארצות הברית ווושינגטון, שהייתי שם כמה חודשים אחרי צעדת התקווה של נשים עושות שלום.
אז זה באמת נפוץ בכל העולם?
יש עכשיו התעוררות נשית, זה חלק
מהעבודות. אבל השאלה אם פה בארץ יצליחו לעשות את זה שוב, בתנאים שנוצרו.
כן.
עובדים על זה?
אני מאמינה שכן. יותר מזה, אני מאמינה שהסיפור הזה, אם נגיד, אוקיי, נצא רגע מנקודת הנחה, שזה הכל תסריט של אלוהים, נכון? כי בסופו של דבר, כאילו, יש איזשהו, אנחנו איזשהם, משחקים פה איזשהו משחק, יש פה איזה צמה שנוצר בעקבות הדבר הזה, קרע שאין לו אופק, שאין בו תקווה, שנראה שהוא פשוט, אין פה תקווה, זה ייאוש מוחלט, רצון להשמדה הדדית, חומות, ואני מאמינה שהבימאי של הדבר הזה הוא הבימאית.
כן, יש מצב שזו בימאית, אתה אומר.
יש מצב שזה לא זה ולא זה, גם זה וגם זה. לא משנה, זה לא באמת רלוונטי, אבל... אני רואה את הסיטואציה שאנחנו חיים אותה כרגע, שהיא סיטואציה של... ממש אנחנו כבר מתקרבים לקצה החשיכה הכי גדול שאפשר להתקרב פה, בהרבה מובנים, תרבותית, סביבתית, חברתית, פוליטית וכן הלאה. פה קיים הפוטנציאל לאור הגדול.
דווקא בשיא החשיכה.
כן, אחי, כן, אך, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר.
כן.
כך אומרים. אז אנחנו ממש מתקרבים לחשוך הזה. עוד ועוד 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 ועוד. גם אני מרגישה שהרוע זוקף קומתו ברוב חוצפה. אין לזה פשוט... אנשים כבר פשוט לא מתביישים. וזה הזמן שמתעורר הצמאון בקרב האנשים למשהו אמיתי.
ואת רואה את עצמך חלק מהתפקיד? את רואה את עצמך בשליחות? את בן אדם בשליחות?
השליחות זה מילה מפחידה כזאת ומסוכנת.
למה?
ככה. כי אני מעדיפה פשוט להגיד שאני נאמנה ללב שלי.
כי שליחות מה זה? יש בעיניים ואנשים אובססיביים ולפעמים עושים דברים נוראים בשם השליחות שלהם.
כן, וזה גם מחלת גדולה וכל מיני דברים שאני
מגלומניה.
לא... מגלומניה. וכל מיני דברים שאני לא רוצה ליפול אליהם.
כי את רואה מסביב כל מיני אנשים שהשתכנעו שהם המשיחים.
כן.
רואים את זה הרבה.
כן. אז אני לא רוצה ליפול לזה. זה מאוד קל ליפול לזה. ובאמת אני מאמינה בצו הלב. אני מאמינה שכל הדבר הזה נמצא לי פה. נמצא לכל אחד פה.
את יודעת מה, אם אנחנו מדברים על צו הלב, אני רוצה רגע לקחת אותך לסיטואציה שמופיעה פה בפרשה. שבה אברהם, יש רעב בארץ, מופיע בתחילת הפרשה, ואברהם לוקח את עצמו ואת שרה אשתו למצרים, כי שם יש מזון. היא לא תלויה בגשמים, מצרים. וכשהוא מגיע קרוב לגבול מצרים, הוא אומר לשרי, אמרינה אחותי את, למה אני טב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך? שרי אישה יפה, אומר, אל תזדהי כאשתי, כי אז יחסלו אותי המצרים, עדיף שתציגי את עצמך כאחותי, אולי יקחו אותך לארמון של פרעה, אבל לפחות אני ימשיך לחיות. סיטואציה מאוד קשה פה בפרשה, שבעצם עושה רושם שאברהם, לא יודע איך להגיד את זה, שזה יישמע טוב, אבל הוא איכשהו סוחר באשתו שרי. הוא בעצם מפקיר אותה למצרים בשביל שיהיה לו אוכל, שיהיה לו טוב.
כן.
איך את קוראת את זה?
זה מה שהיו עושים אז. ככה היו הקודים החברתיים, התרבותיים, שחיינו בהם.
הוא יכול היה לא ללכת למצרים.
יכול היה כל מיני דברים. אני לא, קודם כל לא הייתי שם. נורא קשה לי לשפוט אותו. בגלל שאני לא מכירה אותו, לא פגשתי אותו, לא הכרתי את שרה. ולא חייתי אז.
תראי, היית באוהל ששרה והגר.
כן,
איך את אומרת שלא הכרת אותם?
לא חייתי אז. לא חייתי אז. כאילו, אם נגיד עכשיו תשים אותי בערב הסעודית, סביר להניח שאני אעדיף לחסות את עצמי, אפילו שאני לא מאמינה בזה. אני אשחק את המשחק בגלל שאני אעדיף לחסות את עצמי, מאשר שאני אהפוך להיות איזה מין צון לטבח.
אז, הישרדות.
חייבים לשרוד, וזה נשמע כמו סיטואציה הישרדותית. התפיסה אז הייתה שנשים הם סוג של רכוש.
כן, אנחנו רואים גם איך שרי מגישה את הגר לאברהם בתור שפחתה.
לשרה הייתה שפחה, היו שפחות, היו עבדים, היו כל מיני דברים שאפשר היום שלא יהיה יותר.
תגידי, הפרשה הזו גם עוסקת הרבה באימהות. כן, הרצון המטורף שיש לאנשים פה להיות אימהות. גם לכן אנחנו קוראים להם אימהות.
כן.
איך זה, איך
זה גם אני חושבת שפחות הכרחי היום.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שפעם אישה, אם היא לא הייתה אימא, לא היה לה ערך. אם אישה לא יכלה לספק לבעל של הילד, אז היא לא ערכית לשום דבר, זה כמו פרה שלא מביאה חלב. למה היא טובה לי? נעשה ממנה סטייק ונסיים עם זה, כאילו, מה זה ייתן? היום נשים הם לא בקר, והם לא רק רחם. נשים הם תודעות חיות שמסתובבות פה, ויש להם המון המון מה לתרום לחברה ולמערכת. והם, יותר מזה, אני מאמינה שלא סתם היינו מדוכאות כל כך הרבה שנים. אני חושבת שזה ממש חלק חכם מהאבולוציה.
מה? תסבירי לי.
נשים, אני חושבת שיש את העניין הזה של להגיש את הלחי השנייה.
יש את זה בנצרות, דיבר על זה, כן.
גנדי דיבר על זה, מרטין לותר קינג דיבר על זה, non-violence, בעצם לעשות איזה שהם ריאקציות של שינוי באמצעות חוסר אלימות, כאילו, non-violence. מאסטריות בזה הם נשים.
כי הם התרגלו לזה.
כי זה מה שאנחנו עושות כבר אלפי שנים. והעניין שאם אנחנו נרצה להפסיק את האלימות והמלחמות, מי שיוביל לזה ומי שצריך להיות בחזית של הדבר הזה זה נשים.
את חושבת על אימהות במובן הזה?
כן, אני חושבת על זה, אבל אני לא ממהרת לשם.
לא?
לא, כי יש לי דברים ממש חשובים לעשות, ואני לא יודעת אם אימהות זה הדבר המיידי הכי חשוב בשבילי.
אבל זה לא שפסלת את זה.
לא, לא. עכשיו, באותו הקשר, אני רק רוצה לספר סיפור קצר, שהדבר הזה שאני מדברת עליו כבר התחיל.
איזה דבר?
של נשים מתאחדות בשביל להפסיק מלחמה, ומצליחות בזה. זה הסיפור של נשות ליבריה. אתה מכיר אותו?
לא, צפרי.
נשות ליבריה עצרו מלחמת אזרחים שנמשכה 13 שנה.
איך הם עשו זאת?
הם התאחדו והפסיקו לשתף פעולה. הפסיקו לשתף פעולה, זה אומר גם שביתת מין.
שביתת מין?
כן, ויותר חמור, הפסיקות לבשל.
אורה.
זה ממש
זה
חמור.
זה קלו כל הקיצים.
זה נגמר הסיפור. פשוט ממקום של אנחנו, האימהות, הנשים, נמאס לנו, התעייפנו, אנחנו לא הבאנו את הילדים שלנו לעולם הזה בשביל שהם ימותו או שהם יהרגו. יש לנו יותר אחריות מאשר רק לגדל את הילדים, אנחנו אחריות גם על העולם שהילדים גדלים אליו.
אז ואנחנו
מתחילים לקחת אחריות. זה לא המלצה, זו תנועה.
לא, אני שואל אם את ממליצה לנשות ישראל ונשות פלסטין לפתוח בשביתת מין כדי להביא שלום?
אני קוראת להם לעשות את זה.
באמת?
כן. ולא רק אני, אלפי נשים כמוני עושות, חיות את הקריאה הזאת. ויותר מזה, נשות העולם. ואני רואה את זה קורה. אני פשוט ראיתי את זה וחוויתי את זה בגופי, את האנרגיה הזאת. זה משהו אבולוציוני שקורה עכשיו.
וואלה.
כן.
אז כאילו אני יכול לומר שיעל דקלבאום יצא עכשיו בקריאה לנשות ישראל ופלסטין לפתוח בשביתת בין והכנת אוכל עד שיהיה שלום.
אני יכולה להגיד לך שהקריאה עדיין, עוד לא שחררתי אותה, אבל צפו פגיעה, כאילו...
זה יצא בקרוב.
זה יצא בקרוב, דברים קורים. וזה לא רק שביתת מין וזה אוכל, זה דברים סימבוליים, אבל ממש חוסר שיתוף פעולה מוחלט עם איך שהמערכת שלנו עובדת, עד שהיא לא תשתנה.
וואו, זה מפתיע. מעניין לאן זה ילך.
מסקרן, אה?
מסקרן.
בוא נראה.
יאללה.
עבר עוד 4 שנים.
יעל דקלבאום, תודה רבה
תודה לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום גם לכם. בשבוע הבא פרשת וירא. נהיה כאן עם שכיב שנן לשיחה מרתקת על שייכות, על הקידה ועל הר הבית. שבת שלום.